חברות הגמל והפנסיה, סליחה, לא יודעות, הן רגילות בעברות של קרנות פנסיה לנייד 100% מהכספים. אז הרפרנטים שנמצאים בתוך המחלקות של הניוד, הם כבר אוטומטית חושבים שזה ניוד מלא, הם בכלל לא מסתכלים על הטופס. ואז כל הכסף עובר, ואז המבוטח מקבל מכתב, שלום, תודה שהיית אצלנו בקרן הפנסיה, אתה כבר לא.
עומר, ברוך הבא, איזה כיף שאתה פה.
תודה שהזמנת אותי.
דיברתי ככה עליי הרי בעצמי בפודקאסט, אם אתם רוצים, אתם יכולים לחזור לאחד הפרקים, אבל היום אנחנו הולכים להתעמק מאחורי הקלעים, אני דיברתי אז בעיקר על ההשתלמות, אז מי שרוצה טיפה להשלים, לא יודע, פרטים טכניים שאולי לא נזכיר היום, יש הרבה יותר דברים מעניינים בפנסיה ובכל מיני טריקים שאפשר לעשות, אז אנחנו נדבר על זה, אבל בוא קודם תציג את עצמך קצת.
טוב, אז אני עומר אשכנזי, מנכ"ל, בעלים משותפים, באג'נדה, פתרונות פיננסיים מתקדמים. אנחנו עובדים הרבה מאוד עם IRA, ולמעשה רוב השירות שאנחנו היום מספקים הוא ללקוחות IRA. המטרה שלנו למעשה זה להביא את הלקוח יד ביד עד למועד פתיחת החשבון המסחר שלו, ולצערי, איך אומרים, בדרך יש הרבה מאוד מכשולים שצריך להתמודד איתם, לכן אנחנו כגוף מקצועי וכמובן בעל רישיון פנסיוני, עוזרים ללקוח לתקן את הבעיות ולהביא אותו כמה שיותר מהר לקופת הגמל או קרן ההשתלמות, אותה הוא בחר לנהל ב-IRA.
אז מה זה IRA? למי שלא מכיר ועוד לא השלים את הפרטים, בוא נגיד מילה.
קודם כל, IRA זו לא המחתרת האירית. אוקיי, הרבה אנשים, גם בפרסומים שאנחנו עושים, כותבים לי בתגובות, זה המחתרת האירית בכלל. IRA זה ראשי תיבות של Individual Retirement Account, בעברית זה חיסכון פנסיוני בניהול אישי, מאפשר שליטה מלאה על ניהול הכספים שלנו, תוך עלויות ניהול יחסית נמוכות ממה שאפשר לקבל במוצרי הגמל והשתלמות היום בישראל, והשליטה הזאת מאפשרת ללקוח להביא את עצמו לגיל הפרישה עם האדפטציה הכי טובה שהוא יכול לקבל, וכמובן שאנחנו ממליצים לאנשים שלפני שמתחילים את השירות הזה לקחת איזשהו קורס בשוק ההון, אפילו יש לנו קורס ואנחנו גם ממליצים עליך בקורס הזה. להגיע למוצר הזה צריך להיות מוכנים. זה לא רק עניין של דמי ניהול, זה אידיאולוגיה. שאתם מנהלים את הכסף כראות עיניכם ויכולים לשלוט בו ולדעת כל פיפס מה קורה וזהו למעשה.
ובעצם זה מוצר ש... בוא נגיד, כנראה הוא טוב לרוב האנשים, באיזשהו מובן, לא משנה אם הם ינצלו את היתרונות או לא, אבל איכשהו לא שומעים על זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהרבה אנשים מכירים, בטח שלא סוכני פנסיה או כל מיני כאלה, לא חושפים את האנשים או שהם לא מכירים בעצמם, אני לא יודע. מה הסיבה לדעתך שלא נותנים את זה לאנשים כאופציה?
התשובה היא בגוף השאלה. כיוון שאמרת סוכנים שלא מציעים את זה ללקוחות, אז קודם כל יש לציין שלמשל בארצות הברית המוצר הזה מאוד מאוד נפוץ. כל אדם שתפוס אותו ברחוב כנראה שיהיה לו IRA. בישראל המוצר נכנס בשלהי 2009, לא ממש לשיווק מלא. ממש התחילו להיכנס אליו אנשים סביב מ-2011 ומעלה כזה, וגם כן טיפין טיפין, כי רשות שוק ההון בעקבות משבר 2008 החליטה לפתוח את המסלול הזה גם לחוסכים בישראל. כדי לאפשר אופציה שנעלו את הכספים בכוחות עצמם ולא יהיו תחת חסדיהם של בנהלי ההשקעות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. השאלה למה המוצר הזה לא מוכר בישראל היא בעיקר בגלל הנושא של המשווקים בעולם הזה. אין אינטרס, בוא נבין את העסק הזה. לסוכני ביטוח, רוב סוכני הביטוח, אין להם אינטרס לעבוד עם המוצר הזה. למה? רגולטורית אסור לקבל ממנו עמלות. זה אומר שאם אני כסוכן מנהד אותך עכשיו ל-IRA, חברת הגמל לא יכולה לשלם לי. בסדר גמור, אפשר לעבוד בשיטה אחרת של שכר טרחה ודברים כאלה, אבל סוכני הביטוח לא רואים בזה עניין, מכיוון שגם אם הם יגבו את שכר הטרחה, הם עדיין לא ירוויחו כמו שהם יעבירו את הלקוח למוצר גמל מסלולי, שזה קופות גמל רגילות וקרנות השתלמות, ושם ההכנסות מעמלות הן הרבה יותר גבוהות, והלקוח גם נשאר איתם. לתקופה ארוכה, בוא נאמר מחם, משך חיים ממוצע של 5 שנים, שסוכן הביטוח גם מקבל עמלה חד פעמית בעת הניוד, וגם מקבל עמלה שהיא שוטפת, כמו דמי שכירות על קופת גמל. האינטרס של הסוכן זה לקבל את העמלות דווקא מהמוצרים הללו. כפי שאמרתי קודם, שכר טרחה למוצר הזה, עם כמה שזה נראה הרבה, אני יכול להגיד שזה נע סביב 1,500 שקלים ל-2,500 שקלים, גם אצלנו אפילו במחירים טיפה יותר נמוכים אם רוצים לעשות את הדברים לבד, עדיין זה מתגמד מאוד לעומת עמלות שאם אנחנו היינו מעבירים לקופה רגילה, היינו מתפרנסים פי 5 אולי. ולכן, המשווקים בעולם הזה לא רואים לנכון להציע את המוצר. מעבר לזה, קופות הגמל, החברות שמנהלות את המוצר הזה, לא רואות בזה מוצר רווחי, שזאת הבעיה לדעתי הגדולה ביותר, שהן למעשה בכלל לא דוחפות לשווק למוצר, אלא הן רואות את זה כמוצר כניסה, וגם שם הן לא מתגמשות בדמי הניהול, וזה קורה בגלל חוסר תחרות בישראל, שכיום שתי חברות, אני יכול לומר, מגייסות למוצר הזה. אחת החליטה להגדיל דמי ניהול באופן משמעותי, ולמעשה אמרה, אנחנו לא רוצים לקוחות. והשנייה, כנראה שהיא מבינה כבר שהיא נמצאת יחידה בשוק, ואני לא רוצה לחשוב על מצבים של הגדלת דמי ניהול, בגלל מונופול של חברה אחת.
בוא נגיד, אנחנו מקליטים את זה במרץ 2024, זה מי שאולי ישמע את זה מאוחר יותר, יכול להיות שהשוק הזה ישתנה.
קודם כל, אני בעד שיכנסו עוד חברות. אנחנו משווקים הרבה מאוד למוצר הזה, ואנחנו חייבים שתהיה פה תחרות. הראייה שלנו זה שכמה שיותר שחקנים יהיו כאן בשוק, ככה זה יותר טוב ללקוח. אנחנו כנותני שירותים, זה לא משלן עלינו. אנחנו לא אלה שגובים את דמי ניהול. אנחנו נאבקים לטובת הלקוחות, כדי שדמי הניהול יהיו נמוכים, אבל אנחנו לא יכולים לקבל את ההחלטה כאן. למעשה, רק בעקבות מסע ומתן מאוד מאוד ארוך שביצענו מול שתיים החברות בשוק הזה, הצלחנו להגיע לתנאים מאוד מאוד טובים, שכיום אני יכול לומר שאנחנו עובדים רק מול חברה אחת, ואנחנו מקווים שבאמת ייכנסו חברות חדשות, ונוכל להציע את זה גם ללקוחות.
אז בוא נדבר רגע מה היתרונות, נתחיל בקרן השתלמות, כי זה כאילו יותר קל, אין כיסוי ביטוחי וכאלה, בוא נתחיל לדבר קצת יתרונות, חסרונות.
אז קרן השתלמות בשפה המקצועית נקראת מוצר טיפש. למה? כי אין שם את נושא הביטוח לאובדן כושר עבודה וביטוח שערים, זה נכון שיש פטור ממס רווחי הון, שזה הטבה מצוינת. זה בעצם המוצר היחיד בישראל שמאפשר לך למשוך כספים באופן חד פעמי, בתקופה קצרה של עד 6 שנים, ולפעמים גם זה 3 שנים, ולקבל אותו פטור ממס. אז הניוד של קרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת, אמור להיות מאוד מאוד קל, מכיוון שאין את הנושא הביטוחי בפנים. אבל לצערי, גם במוצרים הקלים, יש תקלות, מכיוון שחשבון IRA זה לא חשבון רגיל כמו קרן השתלמות רגילה. לא מעבירים כסף מקרן השתלמות מסלול כללי לקרן השתלמות מסלול S&P 500, והכל טוב ויפה. כאן יש גם חשבון מסחר שצריך להיפתח, וצריך גם לבצע זיהוי פנים, או באמצעות זום, או באמצעות הגעה לחברת הגמל. זה מקשה על ההתנהלות בתהליך הזה. מעבר לזה שיש את כל נושא התמודדות עם מערכות המסחר, וחוסר ההבנה המוחלט, אני יכול להגיד, שיש לציבור בנושא הזה, זה יוצר חסמים שאדם שהחליט להעביר כספים לקרן השתלמות, במהלך הדרך מתייאש וחוזר חזרה לקרן השתלמות רגילה, בגלל שהוא לא יודע להתמודד עם הפקדות המעסיק, הוא לא מצליח לסחור כמו שצריך, הוא עובר על הוראות הרגולציה, יש גם לקרנות השתלמות רגולציה, רגולציה שם אומרת שאדם שנכנס עם קרן השתלמות יכול להשקיע בקנייה הראשונית עד 10% משווי התיק על מנפיק אחד. אוקיי? זה אומר שאם אנחנו נכנסנו עם 100,000 שקלים ורצינו עכשיו לקנות את אינווידיה, אז אנחנו נוכל לקנות רק ב-10,000 שקלים. אז זה רגולציה שהיא יותר מקלה מאשר הרגולציה על מוצרי קצבה, אבל עדיין זה משהו שיכול ליצור חוסר עניין על ידי לקוחות שמעוניינים דווקא להשקיע במניות ספציפיות וחלק גדול מהתיק שלהם.
אציין אולי למי שמאזין ולא לגמרי הבין, ETF ומוצרי קרנות צהל, אין בעיה לקנות בכל הסכום.
מוצרים מחכי מזדד, להפך, מוצרים שדווקא רשות שוק ההון דוחפת אליהם וחושבת שהם פחות נודתיים, הסטיית התקן שלהם היא יחסית נמוכה, ולעומת רכישה ישירה של נייר ערך, והמטרה פה היא בעצם להגן על התיק של הלקוח. וכמובן שאם קונים נכסים, הם חייבים להיות בדירוג של ישראל ומעלה. נכסים ספציפיים אני מדבר.
עכשיו באיזה קשיים אתה רואה לקוחות שנתקלים כשהם עוברים להשתנות חוץ מהמערכת מסחר?
יש לנו מקרים שהכספים עוברים, אבל הסדין על הכספים לא עובר. זה אומר שהטופס שחברת הביטוח מעבירה ביחד עם הכסף עצמו, זה טופס שמסביר על ההיסטוריה של הכסף. איזה מעסיק הפקיד לשם, מאיזה שכר זה הופקד, האם יש מס רווחי הון, הרי הפטור ממס בקרן השתלמות הוא עד שכר לשכיר של 15,712. כל הפקדה מעבר לזה, הפקדת מעסיק תהיה חייבת במס רווחי הון של 25%. לעצמאי התקרה היא כיום 20,520, והפקדה מעל זה תמוסה. אז הסדין הזה למעשה אומר לנו את ההיסטוריה של הכספים. אם הכסף עובר לקרן ההשתלמות, והסדין לא עובר איתו ביחד, וזה נפוץ מאוד, מה שקורה, הכסף לא הושקע בשום מקום. קורים מקרים של, גם אצלנו וגם אם אנשים עושים את זה לבד, שהכסף יושב חודש או חודשיים בחשבון המעבר, ולא מושקע. למה? כי עדיין לא נפתחה מערכת מסחר, עדיין לא בוצע זיהוי, וכל מיני דברים אחרים שיש. אז הסדין הזה, למעשה מעכב את ההצטרפות למוצר, ופוגע בתשואה של הלקוח. של המשקיע עצמו. קופות הגמל וקרנות ההשתלמות למעשה עושות מה שהן רוצות. זה מצחיק אותי, אני אומר את זה ומחייך. כי יש פה ג'ונגל עצום בעולם הזה, והן רואות לעצמם, אוקיי, IRA זה מוצר שהוא נישה, אף אחד לא מכיר אותו. בסדר, לא נעביר את הכסף בזמן. אין סיבה לזה. אין סיבה לדבר הזה, אבל זה קורה.
יש להם איזה עד 10 ימים שהם יכולים עוד להחזיק את הכסף אצלם לפני שהם מניידים, נכון?
10 ימים זה בחלום, בחלומות בעקיץ, אוקיי? אתה אופטימי מדי. גם בקרנות השתלמות קוראים לנו מקרים של חודשיים המתנה עד שהכסף עובר ומשוייך עד הסוף. בנוסף, יש גם הנושא של הפקדות המעסיק. מעסיקים לא מכירים את המוצר הזה, IRA, ושכותבים להם את מספר מס ההכנסה של הקרן בתוך טופס ריבועים, שזה טופס שמיועד למעסיק, שנותן לו הוראה כמה להפקיד, על איזה שכר, המעסיק נתקל במספר שהוא לא מכיר. אז הוא אומר, רגע, אני לא מעביר את הכספים למספר כזה, לא מופיע לו ברשימה. ואז גם פה מתחילה להיווצר בעיה. השירות שלנו בנושא הוא ליווי שבעצם יוצר מצב שדבר ראשון המעסיק יבצע את ההפקדה, ורק אחר כך הכסף יעבור. למה לעשות את הדבר הזה? כי יש הרבה אנשים שעוברים לבד, מסמנים בטופס העברה שלא הולכות להיות הפקדות או משהו כזה, ואז הכסף עובר, המעסיק לא מודע לזה, ממשיך הפקדות לקרן השנייה, הקודמת, ואז נוצרים שני ותקים. הוותק של הקרן המועברת ל-IRA, וותק של קרן חדשה, שנפתחה בעקבות הפקדת מעסיק חדשה לקרן. אז כמה שזה נשמע פשוט, קרן השתלמות, זה באמת אמור להיות פשוט, בואו נהיה כנים, גם אני בראש שלי אומר, למה יש כל כך הרבה תקלות? אין לי תשובה יותר מדי, יותר ממה שאמרתי לך כאן, מעבר לזה שיש ג'ונגל עצום בעולם הזה, ולדעתי זה קורה בגלל שזה מוצר נישתי, ובגלל שהציבור לא באמת אומר את דבריו, לא לרגולטור ולא לחברות המנהלות.
אז אם אנחנו מתקדמים למוצרים שהם קצת יותר מסובכים כמו פנסיה, בוא נדבר על זה קצת, איפה שם הקשיים?
זה, פנסיה זה דבר אחר לגמרי כבר, מכיוון שפנסיה היא מורכבת, קודם כל זה מוצר תקנוני, כמו קופות גמל וקרנות השתלמות, אבל הוא מרכיב בתוכו כיסויים נוספים לאובדן כושר עבודה ומקרה שערים, מקרה מוות. בתקנון של קרנות הפנסיה, צריך להבין שיש, רוב האנשים לא קוראים אותו, ולצערי גם המשווקים בעולם הזה לא קוראים אותו, וגם לא חברות הגמל והפנסיה. בתקנון עצמו, וגם תלוי באיזה תקנון אנחנו מסתכלים, כי יש תקנונים שהם התחילו לפני שנים רבות, ויש תקנונים שהם נקראים תקנונים אחידים, שהתחילו ביוני 2018. אני רואה גם בקבוצות הפייסבוק הרבה מאוד אנשים שכותבים, כן, עד גיל 41 גבר יכול להעביר כספים, והוא לא ייפגע, וכל הדברים האלה. נכון, רק לתקנונים של 2018. עכשיו, נגיד שאדם מגיע אלינו ורוצה להעביר כספים מקרן פנסיה, ויש לו תקנון ותיק יותר מ-2018, בתקנונים הללו היו לרוב מסלולים שהם נבדלים אחד מהשני בהוצאת הכספים, בגיל, בקביעה של גיל הביטוח. מה הכוונה? קודם כל אני אסביר מה הפגיעה שיכולה להיות בקרן פנסיה, ואז אני אמשיך את הסיפור על נושא של התקנונים. כשאדם רוצה להעביר מקרן פנסיה כספים לקופת גמל, הוא חייב להבין שדבר ראשון, אם הוא מעביר את כל הכספים, קרן הפנסיה נסגרת לחלוטין, וכל הכיסויים הביטוחים מתבטלים באותו רגע. זאת אומרת, גם הכיסוי לאובדן כושר עבודה, וגם הכיסוי למקרה שערים מתבטלים ומתחילים מההתחלה. ואז מתחילה תקופת הכשרה של 5 שנים, שבתקופה הזו המבוטח אינו מבוטח על מחלות קיימות. ולכן כשמעבירים מקרן פנסיה אנחנו ממליצים להעביר בין 95% ל-99% כדי לשמור איזשהו משהו בתוך הפנסיה ושהיא לא תיסגר. מכיוון שאם היא נסגרת והמעסיק ממשיך הפקדות לקרן שנסגרה, אז קודם כל הקרן לא מקבלת את זה. הכסף יושב בפנדינג, מחכה, בעובר ושב של קרן הפנסיה. אין קרן פנסיה ללקוח. הוא פתאום מקבל מכתב, קיבלנו כספים מהמעסיק שלך, אין קרן, בוא תצטרף. אז זה משהו שאנחנו, דבר ראשון אומרים לכל מי שפונה אלינו, החלטתם להעביר כספים, זה לא יהיה כל הכסף. המלצה שלנו, כן? אז מעבירים שיעור מסוים מהקרן, על מנת לשמור על הכיסויים, כיסוי לאובדן כושר עבודה, שתקופת הכשרה שלו לא תחיל מחדש. לגבי כיסוי למקרה שערים, ברגע שהוצאנו שקל אחד, ואפילו 10 אגורות, לרכיב התגמולים, והעברנו אותו לקופת גמל אחרת, או משכנו אותו, למעשה אנחנו יוצרים גיל ביטוחי חדש. וזה אומר שאם אדם מצטרף בגיל 25, והוא משלם למשל 20 שקלים או 100 שקלים על כיסוי ביטוחי למקרה שערים, ברגע שהוא מוציא את הכספים, הגיל הביטוחי מתעדכן לגיל החדש, נגיד בגיל 35 הוא החליט להוציא את הכספים, אז יקבעו לו את הפרמיה לביטוח לפי הגיל החדש שלו, והפרמיה תעלה גם בגלל שהוא הוציא צבירה מהקרן. הרי קרן הפנסיה כשהיא משלמת למצב של שערים, במידה והיא פעילה, אז היא משלמת לפי השכר המבוטח. נאמר שאדם יצטרף יצטרף בגיל צעיר, ויש לו אישה ושני ילדים, מתחת לגיל 21, והוא מבוטח על שכר של 10,000 שקלים. במקרה פטירה, האישה תקבל 10,000 שקלים על חשבונה ועל חשבון הילדים, וכשהילדים יגיעו לגיל 21, היא תמשיך לקבל 6,000 שקלים, שזה 60% מהשכר המבוטח, לשארית חייה. כשאתה מוציא כסף מקרן הפנסיה, אתה למעשה פוגע בצבירה של הקרן. ואז הקרן לא יכולה להסתמך על הצבירה למצב של כיסוי למקרה שערים, לשלם. אז הכיסוי הביטוחי עולה, גם בגלל שהפרמיה מתייקרת בגלל הגיל, וגם בגלל שהוצאנו כסף מהצבירה. ושוב, זאת למרות שהקרן מחשבת את הכיסוי לשערים על השכר המבוטח ולא על סמך הצבירה. היא פשוט משתמשת בצבירה לתשלום הכספים לשערים. מעבר לזה, גברים ורק גברים, אם אנחנו בוחנים תקנונים חדשים מ-2018, במידה והם יוציאו כספים לאחר גיל 41, כולל, הם יפגעו בכיסוי הביטוחי לשערים ב-5% לכל שנה שעברה מגיל 41. נחזור לדוגמה הקודמת, גבר שיש לו שכר של 10,000 שקלים, ויש לו צבירה בקרן הפנסיה, נאמר 300,000 שקלים, הוא החליט לנייד אחרי שהוא הבין את הסיטואציה שלא מוציאים את כל הכסף, הוא נייד 95% לקופת גמל, והוא בן 45, אז הספירה היא 5 שנים של פגיעה. ואז אם על כל שנה מעבר לגיל 41 יש פגיעה, כשהוצאנו כסף בגיל 45, אנחנו מדברים פה על פגיעה של 25%, כי זה 5 שנים כפול 5%. אז אם האישה והילדים היו צריכים לקבל עכשיו 10,000 שקל כקצבת שערים, הם יקבלו 7,500 שקלים.
וזה עד רף של 50%, נכון? זה המקסימום?
42%, זה עד גיל 52 הפגיעה. ולכן אנחנו בגדול לא ממליצים לאנשים מעל, שנכנסו לתקנונים החדשים, מעל גיל 41, לבצע את המעבר הזה, כי בסופו של דבר, המטרה שלנו היא לעזור ללקוח, ועם כל הכבוד למוצר ה-IRA, שהוא מוצר טוב, צריך להסתכל על התיק כתיק הוליסטי, ולא לבצע העברות, גם למוצרים שניתן להעביר מהם את כל הכספים. בתקנונים, שנפתחו לפני שנת 2018, וזה מה שרציתי להגיד בהתחלה, למעשה היו בדרך כלל שני גילאים שיש בהם פגיעה. גיל 25 או גיל 47. מי שהיה בגיל 47 אין שום בעיה, יכול להוציא כספים עד גיל 47, הכל טוב יפה. אבל אם פונה אדם לקרן פנסיה ורוצה להעביר את הכספים, אבל הוא בן 30, ובתקנון הישן שלו מופיע שהפגיעה תהיה בגיל 25, והוא בטוח שהפגיעה היא בגיל 41, הוא למעשה יוצר לעצמו נזק, כי אז הוא פוגע לעצמו בכיסוי הביטוחי. ההמלצה היא, זה לפני שאתם מבצעים את המעבר, תבדקו את התקנון, תבדקו את מועד ההצטרפות שלכם לקרן הפנסיה.
איך יודעים באמת מה זה התקנון?
מועד ההצטרפות לפי התקנונים האחידים שקובעים גיל פגיעה 41 לגבר, הם מיוני 2018. אם לא ביצעתם שום שינוי בקרן הפנסיה שלכם, לפני התאריך הזה, זה אומר שיש לכם תקנון ישן כנראה. אם הייתה לכם קרן פנסיה שנפתחה בשנת 2010 וביצעתם ניוד ב-2019, אז כנראה שיש לכם תקנון תקני, שזה התקנון של 2018. אז גיל הפגיעה זה 41. אבל אם לא עשיתם שום שינוי, אז יכול להיות מצב שהגיל פגיעה הוא יותר נמוך. כדי לטפל בדבר הזה, פונים לקרן הפנסיה ומבקשים ממנה לשנות את המסלול הביטוחי למסלולים החדשים. לפי תקנון החדש, אחרי שזה מבוצע, אז גיל הפגיעה יהיה גיל 41. חשוב להבין שבקרנות פנסיה מסוימות, היה גם כיסוי לשארים של 85% ולא 60%. וגם את זה צריך לבדוק, והאם זה מתאים לכם לשנות את המסלול. כי מסלול, שינוי למסלול של תקנון חדש, הכיסוי הביטוחי הוא לבת הזוג, הוא 60% לכל החיים. ובתקנונים מסוימים הוא יכול להיות גם 85%, וצריך נורא להיזהר לפני שמבצעים את המהלך הזה. לכן אני חושב שדווקא השירות שלנו באג'נדה, שבא לתת מענה לאנשים שרוצים להצטרף גם מצבירות יותר נמוכות, וגם בעלויות יותר נמוכות, הוא קריטי במיוחד למצבים מהסוג הזה. כי שוב, הרבה אנשים שומעים פודקאסטים וקוראים ונכנסים לקבוצות פייסבוק, ובאמת קוראים מכל הכיוונים ולקחו קורסים והכל, ולא שמעו על הנושא הזה של התקנון, שאני אומר לך, כמעט ואף אחד לא מכיר את זה, אוקיי? הם בטוחים בעצמם שהם עושים את התהליך הנכון, מעבירים את הכספים, חס וחלילה קורה מקרה פטירה, האלמן או האלמנה מקבלים סכום נמוך יותר, בגלל שהמבוטח לא ידע שהוא פוגע לעצמו בכיסוי הביטוחי. וכאן אג'נדה נכנסת, ובעצם באה ומסבירה את הדבר הזה, ואומרת ללקוח בעצם לבצע את השינוי לפני המעבר. ניתן דוגמה נוספת על נושא של ניוד כספים מקרן פנסיה. נתקלתי בלא מעט אנשים שביצעו את הפעולה הזאת בלי עזרה של איש מקצוע, ולמעשה ביצעו ניוד חלקי מקרן פנסיה, וחברת הפנסיה העבירה להם 100% מהכספים. נשמע מוזר, נכון? אבל גם כשאנחנו נכנסנו לנושא הזה והתחלנו להתערב ולעזור לאנשים, נתקלנו במצבים כאלה של קרנות פנסיה שמעבירות 100% מהכספים, ולמעשה מבטלות לחלוטין את הכיסוי הביטוחי של החוסך.
למרות שהוא לא ביקש את זה.
למרות שצוין בטופס הניוד לנייד 95% מרכיב התגמולים והפיצויים, חברות הגמל והפנסיה, סליחה, לא יודעות, הן רגילות בעברות של קרנות פנסיה לנייד 100% מהכספים. אז הרפרנטים שנמצאים בתוך המחלקות של הניוד, הם כבר אוטומטית חושבים שזה ניוד מלא, הם בכלל לא מסתכלים על הטופס. ואז כל הכסף עובר, ואז המבוטח מקבל מכתב, שלום, תודה שהיית אצלנו בקרן הפנסיה, אתה כבר לא. אתה יודע מה קורה באותו רגע, אנחנו בפגישת ייעוץ שאנחנו מעבירים עם הלקוחות, נסבירי להם, תקשיבו, הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה לא נפגע, הכיסוי לשארים עולה, בדיוק כמו שהסברתי פה, ועכשיו אנחנו צריכים לבצע למעשה הפעולות שאנחנו עושים כדי להציל את הכיסויים הביטוחים, אנחנו עושים ייפוי כוח למבוטח עצמו, לקרן שהוא היה בה, ועושים ניוד לאחור, מחזירים את ה5% שהיו צריכים להחזיר, וגם שם אנחנו נתקלים במחלקות מקצועיות, שזה מדהים שאני אומר את זה, שלא מבינות את הרגולציה, ומתווכחות איתנו על זה שהלקוח לא בחר, או שהתקנון אומר משהו אחר, ואנחנו צריכים להוכיח להם שהם עשו את הטעות, ואחרי שאנחנו מוכיחים, אז פתאום כל הכסף עובר בשנייה. אבל לקוח שיעשה את זה לבד, אדם שיפעל פה לבד, מצבו יהיה עגום. למה? כי הוא לא איש מקצוע שיכול לפנות עכשיו לקרן פנסיה ולהגיד לה, טעיתם, הרגולציה, הוא לא יודע את הדברים האלה, הוא לא יודע, הוא בא מתוך מטרה שהוא, ממקומות שהוא שמע שזה מוצר טוב וזה, וזה. וכפי שאמרתי קודם, אנחנו ממליצים על זה, אבל כל דבר צריך לקחת ולבדוק האם כדאי לבצע, ולבצע את זה בצורה הכי טובה ונכונה שיש. להתמודד אחר כך עם חברות ביטוח וקרנות פנסיה, זה קיר ברזל. הם מתחבאים מאחורי השם של חברת הביטוח. אתה יודע איך זה, אם עבדת בחברות, אם אתם עובדים בחברות גדולות, אתם יודעים שיאללה, יש בעיה עם לקוח, אין בעיה, אני עובד במייקרוסופט. מה יקרה? יש לי את החברה מאחורי, סתם נתתי דוגמה, לא, לאו דווקא שהיא חברה, אני אוהב את מייקרוסופט. הכל בסדר, אבל אני אומר, נתקלתם בבעיה, תתכוננו לתהליך מאוד מאוד ארוך, שאתם צריכים להוכיח שזה מדהים, התקלה היא של קרן הפנסיה. למה אני כלקוח צריך להוכיח דבר כזה? למה אני כאג'נדה, אחד שבא ונותן תכנון פנסיוני ומכוון את האדם איך לעשות ומוודא שהוא ממלא את המסמכים כמו שצריך, אני אחרי זה צריך לבוא עם תשובות ללקוח, השם שלי נפגע מהדבר הזה, השם שלנו כאג'נדה. זה מדהים אותי ההתנערות של האחריות של חברות פנסיה וחברות ביטוח, שברגע שהכסף עבר, תתמודד, הן אומרות לנו, תתמודד. אז חברים, תבינו באיזה שוק אתם נמצאים. השוק הזה של ניודים חלקיים מקרנות פנסיה או מביטוחי מנהלים למוצרי IRA או בכלל למוצרי גמל, הוא ג'ונגל אחד גדול. יש רגולציה, אבל אנחנו מרגישים שאין אף אחד שאוכף אותה. למרות שיש מחלוקות מקצועיות בכל חברה ומחלקות משפטיות, ואני, באמת, יש חברות טובות ואנשים טובים בזה, אבל לא שמים דגש על הדברים הקטנים. הדברים הקטנים האלה שיכולים לפגוע באדם שהוא לא מודע לזה. ואני אחזור לדוגמה הזאת. אדם נייד קרן, 95% מקרן הפנסיה שלו, עברו 100% מהפנסיה, המעסיק ממשיך להפקיד. בוא נגיד שהמעסיק הזה, הוא לא איזה גוף ענק שמבין הפקדות בפנסיה, והוא מעסיק יחסית קטן, סתם, הוא לא יודע מה קורה בקרן הפנסיה, הוא ממשיך להזרים כספים לקרן הפנסיה. קרן הפנסיה לא מקבלת את הכסף, הוא נמצא בעובר ושב של הקרן. לקוח או האדם שניסה להעביר כספים, לא יודע בכלל שאין לו כיסוי ביטוחי. אין כלום, יכולות לעבור כמה שנים טובות עד שהאדם יעלה על זה. ואם הוא עובד אצל מעסיקים שהם לא עובדים עם חברות תפעול ולא בודקות את זה ולא בודקים את זה ולא מגלים את התקלה הזאת. יום יבוא, הוא יקבל מכתב בדואר, לקוח יקר, שמחנו לתת לך שירות, השירות שלנו נגמר, אתה לא מכוסה על שום דבר אצלנו, הוא לא יפתח את המכתב הזה, בוא נבין, לא כולם פותחים מכתבים, לא כולם יודעים בכלל מה זה אומר, גם אחרי שהם פתחו. ואומרים, אוקיי, זה רק לגבי הניוד של ה-IRA, אז אני הסבירו לי שתקופת הכשרה נפגעת, אז כנראה שהם מדברים על תקופת הכשרה. ידידי, אין לך כיסוי. עכשיו, כמובן שאפשר להחזיר את הכסף חזרה, אבל יש גם תקופת התיישנות. אז בוא נבין את העסק שלפעמים, כמה שזה נראה קל ופשוט, עדיף להתייעץ עם איש מקצוע, עדיף לפנות לחברות שמתעסקות בתחום הזה. אנחנו כאג'נדה, רוב הפעילות שלנו זה לעזור לאנשים לשמור על הזכויות שלהם. זה בראש ובראשונה, בראש מעיינינו. לפני שאנחנו גובים שכר טרחה, אנחנו מסבירים ללקוח בטלפון. כל מה שיכול לקרות. בדרך, כולל טופס גילוי נאות, שלקוח חותם שהוא מבין את הדברים שיכולים לקרות, ורק אחרי שהוא הבין את זה וזה ישב לו בראש וזה חלחל, אומרים לו תקבל החלטה. לא לפני כן, כי יש לנו אג'נדה לעזור לאנשים לשמור על הזכויות הפנסיוניות שלהם, אפילו שאנחנו ממליצים על המוצר הזה שנקרא IRA, עדיין צריך לעבוד עם אחריות מקצועית מסוימת, אני בעד מקסימלית, כדי להגן על הלקוחות.
עכשיו יש הבדל בין הכספים שמועברים נניח ממקיפה או משלימה, או שאין הבדל במובן הזה?
תקנון הוא תופס גם על המקיפה וגם על המשלימה. במשלימה רוב האנשים לא מודעים לזה שאין שם צורה מובטחת על 30% מהנכסים, ולמעשה היא יכולה לשמש למי שכבר עבר את גיל 41 ולא רוצה לפגוע לעצמו בכיסוי הביטוחי, הוא בעצם יכול להעביר את הכספים מקרן הפנסיה המקיפה לקרן המשלימה, ואז ליהנות מ-100% השקעה בשוק ההון, במסלולים שמסוכנים אם הוא עדיף, למשל ה-S&P 500 או מסלול נסדק, או לא משנה איזה מסלול שיש לקרן הפנסיה. אבל זה פתרון נהדר לאנשים שפספסו את המועד ל-IRA. ושוב, אני מאוד אוהב את מוצר ה-IRA, אבל לא בכל מצב. לנשים לעומת זאת, אין פגיעה. אישה יכולה, אם היא נמצאת בתקנון של 2018, היא יכולה גם בגיל 65 לנייד כספים מקרן פנסיה לקופת גמל. כמובן שתהיה תקופת הכשרה חדשה, על הסכום שיצא, והגיל הביטוחי יתעדכן, והכיסוי, עלות הכיסוי תעלה, אבל לא תהיה פגיעה של 5% בקצבת השארים, שזה הדבר המהותי ביותר. אוקיי? אז לא הזכרתי את זה קודם, אבל הפגיעה היא גם בנושא התקופת הכשרה של 5 שנים, אבל צריך להבין את זה. הוצאנו כספים. למשל, תן דוגמה. נגיד יש לנו קרן פנסיה של 500,000, אנחנו רוצים להעביר עכשיו 400,000 שקלים. 80% מהכסף. אוקיי? אז הפגיעה, תקופת ההכשרה תחרל רק על הכסף שיצא החוצה. על הקצבה שאמורה להגיע בעקבות הכסף שיצא החוצה, שם תהיה תקופת הכשרה. על ה-20% שנותרו, לא יקרה שום דבר. אוקיי? הגיל הביטוחי יתעדכן, הכיסוי יעלה, אין שום בעיה. תקופת הכשרה למקרה שערים לא תתבצע שם. והיא למשך 5 שנים ככה, שאם אדם חולה עכשיו, או שהוא יודע שיש לו מחלות רקע, שיכולות לצוץ בעתיד, וזה רשום בקופת החולים, אתם חייבים להבין את זה, שבמקרה תביעה קרן הפנסיה שולחת את ידה לנתונים שלך, שלכם, בקופת החולים, כי אתם חותמים למעשה על ויתור סודיות, ובודקת מה היה פה, אוקיי? מה גורם הפטירה פה? היא יכולה לעשות את זה, בין לרוב היא מבקשת מסמכים, אבל ברגע שהיא תגלה שהפגיעה קרתה בעקבות מחלה קיימת, ובתוך תקופת ההכשרה, אין כיסוי על הסכום הזה שיצא. אז זה נכון שקרן הפנסיה אומרת שאין כיסוי, מצד שני, הכסף נמצא בתוך קופת הגמל. זה אומר שהחלק ההוני שעבר, סליחה, לא הוני, הסכום שעבר מקרן הפנסיה לקופת הגמל, הוא ישולם אחר כך למוטבים, בסכום חד פעמי, שברובו כנראה יהיה פטור ממס, כי תגמולים הם פטורים, ופיצויים יש עליהם מס עד לתקרה, אבל רוב הכסף פטור. בסדר? אז לא לקבל החלטות על סמך זה שראיתם פה פוסטים ושם פוסטים וזה. קחו קורסים, תתעמקו בזה, ואם אתם רואים שאין לכם את היכולת ואת הזמן להתעמק בדבר הזה, אתם יכולים לפנות לסוכני ביטוח שמתעסקים בתחום הזה, אלינו כמובן, ולמצוא באמת סוכנים שהם יחסית אובייקטיביים בנושא, כי לצערי רוב הסוכנים, עם כל הכבוד, אני גם סוכן, ואין לי מילה רעה על סוכנים, יש הרבה מאוד סוכנים טובים שרוצים לעשות דברים טובים לאנשים, לא מכירים את המוצר, וגם לא משווקים אליו, כי הם לא מקבלים את העמלות שהם מקבלים ממקורות אחרים. אז תלכו לאדם חיצוני. לאו דווקא סוכן שנמצא אצלכם, לא בגלל שהוא רע, אלא יש הטעיה מסוימת, שהיא שורשית ומובנית, בתוך חשיבה של סוכן ביטוח, שיצא מחברות ביטוח, כי הרי רוב סוכני הביטוח, לא התחילו את דרכם כעצמאים, הרבה אנשים התחילו בחברות, וקיבלו את החינוך ויצאו אחר כך לעצמות. זה נכון שיש כאלה שהתחילו עצמם, אבל הם לא מכוונים למוצר הזה, אוקיי? הרגולציה בעצם יצרה את הסיטואציה הזאת, שהיא לא מאפשרת קבלת עמלות במוצר הספציפי הזה.
אולי נגיד גם מילה לביטוח מנהלים, למרות שכלל אצבע, בוא נגיד, החל מ-2013, יש לכם ביטוח מנהלים, כנראה שהוא לא משתלם, אבל גם אם אנחנו מדברים על ביטוחים יותר ישנים, זה משהו ששווה לנייד לדעתך ל-IRA, לקופת גמל ואז ל-IRA?
תראה, יש ביטוחים שהם מאוד מאוד ישנים, ביטוחים שהופקו משנות ה-70 עד שנות ה-2000, ששם באמת אם החלטתם לנייד ל-IRA, לכו לייעוץ, אוקיי? תבדקו. אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, שביטוחים שמשנת 91, שאין עליהם תשואה מובטחת, והם למעשה משתתפים ברווחים, ואני אסביר מה זה משתתפים ברווחים, כי יצא לי לפגוש כמה לקוחות שאמרו לי, איזה יופי, אנחנו משתתפים ברווחים של חברת הביטוח. אני אומר להם, לא, 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 אתם טועים, חברת הביטוח משתתפת ברווחים שלכם. דמי הניהול בכיסויים הללו הם דמיינים של 0.6 מהצבירה ו-15% מהרווח. שאם אנחנו עושים ממוצעים של תשואות במוצרים האלה, אנחנו הולכים להגיע לסביב 1.6 דמי ניהול על הצבירה, שזה פי 20 יכול להגיע מדמי ניהול של קרן פנסיה. אז גם שם צריך לקחת זה בחשבון, שאנשים אומרים, לא, יש לי מקדם מובטח והוא נמוך, נכון, אבל אתם משלמים עליו המון המון כסף. והסכום הזה יכול להגיע מגילאים צעירים, בוא נאמר 30 עד גיל פרישה, ל-500,000 שקל ויותר, רק בדמי ניהול, שאם הייתם בקרן פנסיה, הייתם מקבלים את זה כקצבה, שהיא לא מובטחת, אבל בוא נבין, המקדם גם בקרן הפנסיה, הוא אמנם לא מובטח, אבל הוא עובד לפי תוחלת חיים. תוחלות חיים לא משתנות במכה מגיל פטירה של 73 ל-79 לגבר או 90 לאישה, בשנייה, זה לא קופץ ל-250. אוקיי? זה עולה לאט לאט, וגם כשזה עולה, יש דברים אחרים שמשפיעים על המקדם, שיכולים להגדיל אותו, להקטין אותו, כמו ריבית תחשיבית, גיל הפורש, גיל בת הזוג, תוחלת החיים שלו, יש פה משתנים. חברות הביטוח בשנות ה-90, בכלל לפני כן, שהם קבעו מקדמים מובטחים, אז קודם כל חשוב להבין שתדעו, חברות ביטוח לא מפסידות כסף. בסדר? תיצאו מתוך נקודת הנחה שגם אם המקדם הזה מובטח, חברת הביטוח לא מפסידה. אז יש צד אחד שיכול להפסיד, וזה לא חברת הביטוח. מי הוא? הלקוח.
השאלה אם לא סגרו את כל המקדם המובטח הזה, כי החברות ביטוח הבינו שהן מתחילות להפסיד כסף.
לא. סגרו אותו בגלל הרגולציה, הרשות שוק ההון, שבאה ובחנה את הנושא הזה, ובאמת ראתה שכנראה חברות הביטוח לא יוכלו לשלם בהתאם לאקטואריה שלהם את המוצר הזה. זה דווקא בא די טוב לחברות הביטוח הסיפור הזה. ואני רוצה רגע לחזור איתך לביטוחים הוותיקים, אלה שדווקא אומרים עליהם, חס וחליל לא לגעת. זה גם צריך לבחון כל מקרה לגופו. ואני אתן דוגמה. ביטוחים הללו של לפני יוני 2001, ביוני 2001 היה שינוי בתוחלת החיים. אוקיי? המקדמים שם עלו, אם אנחנו מסתכלים על גבר, מקדם של 157, או אפילו פחות בשנים מוקדמות יותר, למקדם של 200. אוקיי? וזה כבר לא משתלם, תכלס, לשלם כל כך הרבה דמי ניהול על מקדם כזה. לא שזה משתלם לשלם דמי ניהול של 15% מהתשואה, ו-0.6% מהצבירה. אבל גם שם יש איזשהו קאץ' שרוב האנשים לא מודעים לו. בביטוחים הללו של עד יוני, בין 91, 90 בערך, זה נקרא ביטוחי עדיף, עד יוני 2001, יש איזשהו קאץ' שבא ואומר, אתם מקבלים מקדם מובטח, אבל רק במידה, ואתם פורשים במסלול הבטחה לבן זוג של 120 חודשים. מה הכוונה? היום שאדם פורש, הוא מגיע לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים, הוא מקבל מספר מסלולים שהוא יכול לבחור להבטיח את התשלומים לבן הזוג שלו או לילדים שלו. וזה נע בין 60 תשלומים, יכול להיות להתחיל אפילו מ-25 קצבאות, או 60% לאישה, 120 תשלומים, 180 תשלומים וגם 240 תשלומים. ואני אסביר את זה. גבר בן 67 התחיל לקבל קצבה ובחר מסלול של 240 תשלומים. נגיד 240 באמרה לשנים זה 20 שנה. נגיד בגיל 69 הלך לעולמו. מי שהוא הגדיר אם יש לו בת זוג או בן זוג, בן הזוג יקבל למשך 18 שנים נוספות, את אותה קצבה בדיוק כפי שהפורש קיבל. זה נקרא תקופת הבטחה. אם אותו שער או מוטב נפטר, המוטבים שלו מקבלים. זה אומר שהכסף לא יישאר בחברת הביטוח. אחרי 240 תשלומים, כנראה רוב הכסף ישולם למוטבים, בצורה של איוון קצבה שהייתה אמורה להתקבל אילו היה ממשיך לקבל את הפנסיה. בביטוחים הללו של הביטוחים הוותיקים, המסלול אומר שהמקדם שלכם הוא מובטח ונמוך רק במידה ולקחתם 120 חודשים, שזה 10 שנים. עכשיו בואו נבין רק את הסיטואציה. תוחלת החיים היא ארוכה. גבר סביב 87, אישה כבר יכולה היום להגיע לסביב 90, ואני מדבר על התוחלות חיים שחברות הביטוח למעשה מספקות לאוצר, שזה גיל יותר גבוה מתוחלת החיים הרגילה על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. תחשוב, גבר בן 67 התחיל לקבל קצבה, בגיל 78 הוא נפטר. המשפחה לא מקבלת אגורה ממה שנשאר, אם נשאר. וזה המקדם. עכשיו, רוב האנשים שפורשים, מכיוון שאני מתכנן פרישה ומבצע הרבה מאוד פעולות בתכנון לפרישה, אז אני אתקל בזה הרבה מאוד פעמים. בת הזוג דווקא קורה מצב שבן הזוג אין לו קצבה גבוהה, ואתה רוצה להבטיח לו משהו, ואז הפורש, שהיא מגיעה לגיל הפרישה, מקבל את המסלולים שהוא יכול לבחור, נגיד הוא בוחר במסלול של 60% לבת זוג, במקום המסלול המקורי של 120, המקדם שלו עולה למעלה. עולה. יכול להגיע ליותר מקדמים, אם למשל אנחנו מדברים על מקדם של 157, זה יכול להגיע גם ל-180. אז רגע, אבל חסכנו כל השנים, שילמנו את הדמי ניהול הדרקונים האלה, הלכו לנו מאות אלפי שקלים על דמי ניהול, רק כדי לשמור על המקדם, ועכשיו שאני רוצה לשמור על בת הזוג שלי, שתקבל קצבה לכל החיים וזה יחזיק אותה בכבוד, אני משנה מסלול ומגדילים לי את המקדם? איזה הבטחה יש פה? אז במצבים כאלה אני מסביר לאנשים את הסיטואציה. אם הם משאירים את הכספים בביטוח המנהלים ומקבלים קצבה, אז הקצבה תהיה באמת יותר גבוהה והם ייהנו מקצבה יפה. ומצד שני, אם הם החליטו לבחור מסלול אחר, אז אולי דווקא עדיף, ושוב, זאת לא המלצה, אני מסביר על מה שאני עושה ומה שאני חושב, כן? כל אחד שילך ליועץ שלו ולסוכן שלו ויבדוק את הנושא הזה לעומק. אבל אני בהרבה מקרים מוצא את עצמי, מסביר לאנשים, חברים, נכון, חסכתם בביטוח מנהלים, שמרתם על המקדם. מה עכשיו עושים? תפרשו מביטוח מנהלים או תפרשו מקרן פנסיה? ההבדל בפרישה בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה, זה שבקרן פנסיה יש לך תשואה מובטחת על 60% מהנכסים, וביטוחי עדיף כאלה שלא מבטיחים תשואה, אין עליו תשואה מובטחת. אתה מקבל קצבה שאתה עכשיו נתון לחסדי מנהלי ההשקעות של של ביטוח המנהלים, והיא לא מובטחת.
ואז מה שאנשים עושים, אולי מתחילים לנייד את הכסף בחזרה לפנסיה.
לא בחזרה, הם לא היו בפנסיה, הם היו בביטוח מנהלים, הם נזכרים בגיל מאוחר, ומבינים את זה בגיל מאוחר, ועכשיו לתקן את זה יהיה מאוד מאוד קשה. ואז מגיע הדיסוננס הזה, שאדם רואה קצבה למשל של 15,000 שקל בביטוח מנהלים, ואם הוא מעביר במקדם של 120, אני מדבר, הבטחה של 120 למוטבים, והוא אומר לעצמו, אוקיי, אם אני מעביר את זה לקרן פנסיה, אז עכשיו תהיה לי קצבה של 13,000 שקלים, או שאני משאיר את זה בביטוח המנהלים, והקצבה תהיה מאוד מאוד דומה לקרן הפנסיה. שזה כאילו הסוד הקטן הזה, שחברות הביטוח לא מגלות לאנשים, שהשמירה על הביטוח מנהלים הזה, היא רק במידה והם בחרו את המסלול של 120. אז תתייעצו, מי שיש לו ביטוח מנהלים, שיבדוק את זה, ולא ילך, רק לפי המלצות של סוכני ביטוח, או דברים שהוא ראה ברשת, שביטוחי מנהלים כאלה לא נוגעים בהם בשום סיטואציה. לא. זה עניין כלכלי בסופו של דבר. המטרה שלכם זה להשאיר כמה שיותר כסף אצלכם בכיס. גם אם קרה מקרה פטירה, אתם רוצים שהשארים שלכם יקבלו כסף. שהכסף לא יתנדף לו. זה חלק מהצוואה הרי, כל הסיפור הזה. כספים שנמצאים בקופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, זה צריך להיות חלק מתכנון כלכלי, לתא המשפחתי, בכל שלב בחיים.
יש יתרון בלהגיע, נניח עם IRA, לתכנון פרישה, נניח עכשיו פורש, ויש לי כספים ב-IRA שהוצאתי נניח מהפנסיה, יש איזשהו יתרון, באיך אני יכול לנהל את הכספים בחזרה, או כל מיני דברים כאלה?
תראה, היום כל אדם שמוציא כספים מקרן פנסיה, אם הוא הוציא את הכספים יחסים, עם אותם יחסים, כלומר פיצויים ותגמולים, ולא ביצע שינוי ביחסים, הוא יכול בכל שלב בחיים שלו להחזיר את הכסף לקרן פנסיה, גם אם הוא לפני גיל 60, וזה רוב האנשים לא יודעים את זה. ואני אסביר גם למה. הרי קרן הפנסיה יודעת לקבל את התגמולים ואת הפיצויים ביחד. אם אתה לקחת עכשיו צבירה, העברת לקופת גמל, ואתה רוצה להחזיר אותה עכשיו לקרן פנסיה, אתה צריך לבוא עם דוח מאוד מאוד מסודר לקרן הפנסיה, ולהוכיח לה שהפיצויים הללו נצברו מאותו שכר שאתה הרווחת בשנים כאלה וכאלה. כי הרי רוב האנשים מעבירים רק את הצבירה, ממשיכים להפקיד לקרן פנסיה. כי זאת גם מה שאני ממליץ, כי אתה ממשיך לשמור על כיסוי הביטוח שלך, וליהנות משני מוצרים בעצם. אבל אפשר להחזיר כספים, רק צריך להוכיח את זה לקרן הפנסיה, שאותם כספים יצאו מאותו רכיב שכר, בהתאם לדוחות ההפקדה של המעסיק, אז אפשרי, שוב, אפשרי לעשות את זה.
עד תקרה מסוימת.
נכון, ברור. קרן פנסיה ותיקה, לא ותיקה, סליחה, מקיפה, יש לה תקרה שכיום עומדת על הפקדה חודשית של 5,139 שקלים, ואם אנחנו רוצים להחזיר כספים, אז אנחנו צריכים לבצע חישוב של אותם 5,139 שקלים, נכון להיום, כן? עוד 10 שנים החישוב יהיה שונה, אבל זה במועד החזרת הכספים, אתה לוקח את התקרה שאתה יכול להפקיד באופן חודשי, מכפיל אותה כפול 12, כפול מספר השנים שהיית ב-IRA למשל, או בחברות שלך בקרן, ורואה כמה כסף נשאר במחסנית להכניס לקרן הפנסיה. אוקיי, סתם לשם הדוגמה, נגיד הגעתם לגיל פרישה עם סכום של 2 מיליון שקלים בקרן הפנסיה המקיפה, ועשיתם חישוב של התקרה כפול שנות הצבירה שלכם, והגעתם למצב שיש לכם אפשרות להכניס עוד 400,000 שקל, בגלל שהייתה דלטה, אז אתם יכולים לקחת עוד 400,000 שקל, ולשים בפנסיה המקיפה, וליהנות מקצבה עם תשואה מובטחת עליה.
כל השאר אפשר לנהד למשלימה.
למשלימה, כן. שוב, חייבים גם לציין שהאדם שמתחיל לקבל פנסיה, הוא מתחיל את חייו, את הגיל השלישי שלו. תוחלת החיים היא מתארכת, ויש לכם עוד 30 שנה בערך, בין 20 ל-30 שנה, להמשיך ליהנות מהכסף. אז גם שמה חשוב לדעת שאפשר לבחור מסלולי השקעה שהם או מנייתיים, והיום יש קרן פנסיה אחת שיודעת לעשות את זה, או מסלולים טיפה עם סיכון יותר מוגבר, או טיפה יותר סולידים, וגם חשוב לזכור שלא ניתן לשנות מסלול אחרי שבחרת. זאת אומרת שאם אתה צופה לקצבה ארוכת שנים, אני לא חושב שיש סיבה שהכסף צריך להיות יותר מדי סולידי, הוא צריך להמשיך לעשות כסף.
ובכל מקרה אנחנו מדברים פה על 60% תשואה מובטחת, אז אנחנו מדברים רק על 40%.
נכון. קרן הפנסיה כשהיא מבצעת בקצבה, זה נכון שאנחנו לא בפודקאסט של קרן פנסיה, אבל אני אגיד איך הקצבה משתנה במהלך השנים. יש שלושה חישובים שקרן הפנסיה מבצעת, שזה איזון אקטוארי, תשואה ועצמדה למדד. זה מתבצע ברבעון הראשון של השנה העוקבת. אז אם התשואה הייתה גבוהה, אז הקצבה שלכם תגדל. על ה-40% אני מדבר, התשואה של 40%. אם הקרן הייתה מאוזנת והאיזון היה חיובי, אז הקרן תגדל. אם המדד היה חיובי, אז היא תגדל, היא יכולה לגדול משלושה פרמטרים. היא יכולה גם מצד שני, מדד לרדת, תשואה גבוהה, איזון אקטוארי פחות, אז יהיה קיזוז. אבל בסופו של דבר יש שינוי בקצבה של קרן פנסיה, וגם בביטוח מנהלים יש שינוי בהתאם למדד ההשקעות.
בגלל זה אני חושב שזה דעתי, אולי תגיד את דעתך, קרן פנסיה מקיפה בכלל המנגנון הבטחת תשואה, אחרי שפורשים, 60% הזה, הוא מאזן מאוד את ה... נותן איזשהו פן מאוד סולידי ומאוזן וצועה לא רעה בכלל, ולדעתי זה שווה לנצל את המקסימום על הפנסיה המקיפה.
כן,
המקיפה.
כן, אני ממליץ בחום, דווקא ממליץ לנסות ולמצות את הקצבה מסכום הפיצויים, ולא מהתגמולים לפני הכל. למה? כי בפיצויים, במקרה מוות, אם הכסף נמצא בתוך קופת גמל, יש פטור ממס עד לתקרת הפטור באותה שנה. למשל, היום תקרת הפטור היא 13,750, עד 13,750 כפול שנות העבודה של הנפטר, יהיה פטור כל מה שמעבר לפי המס השולי. אם אדם נפטר במהלך העבודה שלו, אז התקרה היא כפול 2. אבל זה רק במידה, ואם עבדת וחס וחלילה קרה לך משהו, כל הפיצויים ששייכים לאותו מעסיק, המוטבים יכולים למשוך אותם בתקרה כפולה, שזה 27,000 שקלים היום. אז גם לעניין הורשה צריך לקבל החלטות איזה כסף מושכים מקרן פנסיה, או תגמולים או פיצויים. אז מבחינת הורשה עדיף תגמולים ורק הורשה, זה לא עניין של קצבה, כי מי שרוצה קצבה גבוהה שיקח קצבה מכל הכסף. אבל מי שרוצה להוריש ויש לו מקורות נוספים, עדיף לו להוריש את כספי התגמולים מקופת הגמל כי הם יהיו פטורים ממס לחלוטין, וכספי הפיצויים יהיו פטורים בקצבה עד לגובה הקצבה הפתורה, שנכון להיום עומדת על 4,900, וב-2025 תעלה ל-6,300, וזה הדרך הכי טובה לממש קצבאות. זהו, לעניין הזה.
בוא נדבר רגע על התהליך הכרונולוגי של ברגע שבחרתי כבר להתנהד ל-IRA, מה אני צפוי לראות עד שהכסף מגיע באמת ליעדו?
אז קודם כל, אם בחרת לעשות זה לבד, אתה יכול להוריד מסמכים מהחברה המנהלת. אם למשל הלכת על גלובלנט, יש להם באתר מסמכים, אתה מוזמן למלא מסמכים ולהתחיל את פעולת הניוד. אם פנית אלינו, אז אנחנו מייצרים לך פגישה עם סוכן, שנותן לך תכנון פנסיוני ועובר על כל התיק שלך, ורק לאחר שהוא רואה שכדאי לבצע את התהליך הזה, אז הוא שולח לך מסמכים. המסמכים בנויים ממסמך הצטרפות, הסכם הצטרפות ל-IRA, שבו רשומים דמי הניהול, וכל ההוראות ההסכם עצמו שאני ממליץ לאנשים לקרוא, לא בטוח שתבינו אותו, אבל מומלץ לקרוא. לאחר מכן ממלאים מסמך הצטרפות לקופת גמל או קרן השתלמות ב-IRA, בוחרים את חבר הבורסה שבאמצעותו אתם רוצים לסחור. למשל, אם אנחנו מדברים על גלובלנט, אז אנחנו מדברים על חברי בורסה שהם IBI, לאומי, בנק פועלים, הבינלאומי, פועלים, יש לציין שזה ללקוחות פלטינום בלבד, התנאי כניסה לבנקים הם יחסית גבוהים, ולכן צריך לקחת זה בחשבון, אבל ניתן להצטרף אליהם.
יש גם את IB עכשיו, אינטראקטיב ישראל.
יש גם, נכון, נכנסו אינטראקטיב ישראל ממש החודש, שזה עדיין בפיילוט. אנחנו מדברים על מרץ 24, נקווה שעד, בוא נגיד, מאי 24, נוכל כבר להתחיל להציע את אינטראקטיב בצורה רחבה יותר. אז מילאנו תופס הצטרפות, יש כל מיני שאלות שצריך לענות שם, אם אנחנו עצמאים או שכירים, ו... הגענו לתופס הניוד, ותופס הניוד הוא מאוד מאוד חשוב. תופס הניוד, אם אנחנו מנהדים קרן השתלמות לקרן השתלמות, אז אין שום בעיה. אנחנו יכולים לסמן שמנהדים 100% מהכספים, וזהו. הבעיה מתחילה בתפסים של הפנסיה. בפנסיה יש אפשרות לציין את ה-95% שדיברתי עליהם קודם. רוב האנשים לא מציינים את זה, מי שעושה את זה לבד, ואז פוגעים לעצמם בכיסוי הביטוחי, וגם בתחתית הטופס יש אופציה לסמן, האם המעסיק מתכוון להמשיך הפקדות ל-IRA, כי אם הוא לא ממשיך ל-IRA, אז הקופה המקבלת תמתין להפקדות, זה אומר שהכסף לעולם לא יעבור. אז חשוב מאוד לציין את הדבר הזה, אחרי שכמובן שקיבלתם החלטות והתייעצתם עם איש מקצוע. מילאתם את המסמכים, שלחתם אותם לחברת הגמל, חברת הגמל מקבלת את המסמכים, צריכה ליצור איתכם קשר לזיהוי. אז למשל, אם אנחנו בגלובל, הזיהוי הוא בזום. במיטב, הזיהוי הוא פנים. זה אומר שאו שמגיע לכם שליח עד הבית, או שאתם מגיעים לחברה עצמה ומזדהים, אז התהליך יותר ארוך. ואז מתחילה, אחרי הזיהוי, מתחילה פעולת הניוד. הכספים של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות מגיעות דבר ראשון, מגיעים דבר ראשון לחשבון שנקרא חשבון מעבר, שזה כמו חשבון עובר ושב כזה. אוקיי? שהכסף שם לא מושקע. הוא ממתין לפתיחת חשבון מסחר באמצעות חבר הבורסה שבחרתם, ורק לאחר מכן תוכלו לסחור בכספים. ולכן, כשאתם מניידים, אם עשיתם את זה לבד, חשוב מאוד לוודא שחשבון המסחר נפתח בסמוך להעברת הכספים לקופה, כי ב-IRA אין דבר כזה תשואות לאחור. קופת גמל רגילה, העברת כסף, לא קיבלת תשואה, אתה יכול גם לקבל רטרואקטיבית חצי שנה אחורה אם אתה רוצה. כי זה הולך לפי המסלול. פה אין מסלול. העברתם כסף, הוא נמצא בעובר ועכשיו, בוא נגיד שהסדין הגיע תקין. אז כל מה שאתם צריכים עכשיו להמתין זה לפתיחה של חשבון מסחר, שבדרך כלל אתם מקבלים מייל מחבר הבורסה, שלום, פתחנו חשבון מסחר, זה הקוד שלך, תצטרף, תתחיל לסחור. חשוב לציין פה בעסק הזה, שאם קיבלתם למשל דמי ניהול מסוימים, נגיד 0.3, אני ממליץ להשאיר דמי ניהול שנתיים בחשבון. למה? כי החוק אוסר לאדם להיכנס למינוס ב-IRA. אם הוא נכנס למינוס, החבר בורסה, החברה המנהלת, יכולים לגבות ריביות שהן דרקוניות. אז לא להיות שם. וגם אתם יכולים לקבל מייל פתאום או שיחת טלפון מהחברה המנהלת, החברה ששומרת למעשה, יש לבצע פדיון של חלק מההשקעות כדי לשלם את דמי הניהול. עכשיו, אף אדם לא רוצה למכור נכס מניב, בטח לא בשלבי עלייה עכשיו, או בירידה, זה תמיד יפגע לו בצועה. ולכן תמיד תשאירו סכום מינימלי בגובה דמי ניהול שנתיים בחשבון, שיהיה במזומן בתוך חשבון המסחר שלכם. עכשיו, כשמעבירים מספר קרנות השתלמות, נגיד העברתם 5 קרנות השתלמות, בתכלס יש לכם 5 קרנות השתלמות רגולטורית, זה אומר שאתם תוכלו למשוך אחת על סמך ותק שלה, או עוד 2 לבצע החלת ותק. אבל בחשבון המסחר אתם רואים את כל הכסף במקום אחד. זה אומר, גם אם שמתם 10 קרנות השתלמות, רואים את זה בחשבון אחד. ואז נשאלת השאלה, רגע, אם אני פודה קרן אחת, איך החברה יודעת לבדות בדיוק את הסכום הזה? אז קודם כל זה, לעניין מיסוי, חשוב להבין שיש פה מיסוי פיפו. הכסף שהושקע ראשון, הכסף שיפדה ראשון, ועל זה אתם תשלמו את המס. וחברת הגמל מבחינתה, היא יודעת איזה חשבונות של קרנות השתלמות יש לה. אדם למשל שרואה בחשבון, בקרן השתלמות שלו 10,000 שקל, ועוד 5 קרנות השתלמות, כל אחד עם 5,000, 3,000, כל... הוא רוצה לבדות את זאת עם 10,000 שקלים, הוא רק צריך לסמן בטופס המשיכה, איזה קרן הוא רוצה לבדות, ואז החברה המנהלת תגיד לו, תשמע, תבדה את הסכום הזה, נשלם לך. זה לא באמת משנה מה הוא פודה. אבל המיסוי, אם יש מס, הוא יהיה פיפו, אם יש, אין הרבה מקרים כאלה, אבל זה מס יש במקרים של תיקון 190, או בהפקדות מעל התקרה, או פיצויים שעברו התחשבנות, או כל מיני דברים שגרמו למצב שהכסף צריך לשלם עליו מס, אוקיי? נפטר למשל שמוריש קופת גמל. אז זה התהליך. אתם חייבים לוודא שהכסף לא יישב הרבה זמן בחשבון המעבר. עכשיו, צריך לציין את זה. אנחנו אומרים לכל הלקוחות שלנו שתהליך לניוד ל-IRA, בגלל הניסיון המר שלנו, יש לומר, לא, אנחנו פועלים בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות, אבל הניסיון אמר נובע מפעולות לא נכונות של החברות המנהלות, שאנחנו מגשרים פה וצריכים לתקן את זה עכשיו. הניסיון שלנו הוא שתהליך העברה ל-IRA לוקח בין חודש לחודשיים לניוד הכספים ושיוך לחשבון המסחר. אז קודם כל, אם נכנסתם לתהליך הזה שנקרא IRA, תבינו, חיכיתם כל החיים ל-IRA, עוד חודשיים לא קרה שום דבר. לא להתקשר לחברת הגמל אחרי שבוע ולשאול איפה הדברים נמצאים, כי זה לא יעזור לכם. קחו מרווח של חודש, אחרי חודש תתחילו להתעניין איפה זה נמצא. בטח אם יש הפקדת מעסיק בדרך, כי הפקדת מעסיק בדרך כלל מופקדת בין הראשון לחודש לעשירי לחודש, ועד שאין הפקדת מעסיק, קרן ההשתלמות הפעילה לא עוברת בכלל. זה אומר שאתם יכולים לבצע פעולת ניוד בתחילת חודש מרץ, המעסיק יפקיד ב-10 לחודש של אפריל, קרן ההשתלמות תעבור 10 ימי עסקים אחרי ההפקדה של המעסיק, ואם פסח נופל באמצע, זה גם אחרי פסח. תבינו שתהליך המעבר ל-IRA הוא לא כזה מהיר, כמו שחושבים שהוא מהיר. אוקיי? כי זה נשמע פשוט, מה? בוא אני אעביר מקרן לקרן. אין שום בעיה, תתמודד עם זה אחר כך.
אני אתן אולי איזה אינפוט שלי, שפה יש יתרון לעבור כשיש לך סכום נמוך יחסית, גם כי אתה לא סופג הרבה במעבר עם הכסף ישב מחוץ לשוק, אז אם יש לך שם 100,000 שקל, לעומת שיש לך שם, לא יודע, בסוף התקופה 2 מיליון שקל, אז ההפסד הוא הרבה יותר קטן, ואחר כך במעבר מ-IRA ל-IRA, אם אחר כך תתניידו בין החברות, אז זה כבר לא משנה, כי התיק שלכם עובר כתיק מסחר ולא יושב מחוץ לשוק.
נכון, יש לציין שניתן להעביר IRA ל-IRA, זה פעולה יותר מסובכת, צריך לבוא ולהציג נתונים. קיימים איזה ניירות ערך אתם סוחרים, ולהציג אותם לחברה המנהלת השנייה, והם צריכים לעשות אדפטציה לניירות ערך הללו, וזה גם עולה כסף. חברה המעבירה בדרך כלל גובה עמלה על הדבר הזה, אז צריך להבין שאפשר להעביר מחבר בורסה לחבר בורסה, וזה כבר קל, כי הכסף מושקע, זה לא הבעיה שלנו. איפה הבעיה נוצרת? מכך שנפתח חשבון מעבר, אבל חשבון המסחר לא נפתח. יש קצר בין החברה המנהלת לחבר הבורסה. רק מה שאני אומר, שמי שנכנס לתהליך הזה, שיהיה סבלני כמו שהוא היה סבלני עד היום. כי זה יותר קשה, לצערי, מקווה שבעתיד זה ייפתח, והשוק יאפשר לנו לעבור בלחיצת כפתור עם האצבע שלנו רק. לא לחתום על אף מסמך, רק להעביר אצבע. זה יהיה מצוין. מערכות ה-AI מתפתחות היום, וזה חשוב מאוד הדבר הזה. וזהו, שהגילוי הנאות בחברות האלה יהיה חשוף לכולם, כי היום, כפי שאתה אומר לי, וכפי ש... גם אנשי מקצוע אחרים אומרים לי, תשמע, ג'ונגל.
עומר, תודה רבה שבאת. היה מאוד מעניין. גם אני למדתי כמה דברים תוך כדי הפודקאסט, אז אני בטוח שגם המאזינים למדו. ואם אתם מכירים עוד אנשים שחושבים לעבור ל-IRA, חושבים לנייד פנסיה, כל מיני דברים כאלה, כמו שעומר אמר, תתייעצו עם אנשי מקצוע, זה לא משהו שעושים לבד, זה המון כסף, זה דברים שאחר כך לא תוכלו להחזיר אחורה לפעמים. קחו את זה בחשבון. אז שוב עומר, תודה רבה.
תודה רבה שהזמנת אותי אליך, ואני באמת מעריך את הפעולות שאתה מבצע בעולם הזה, בעולם בשוק ההון, שחייבים להבין המאזינים, לא יודעים, אבל איתי לא הגיע מהתחום הזה, והוא פתאום צץ משום מקום על נושא של קבוצת רכישה ל-IRA, שם אני הכרתי אותו, ובאמת כל הכבוד לך, תמשיך לעשות את הפעולות שאתה מבצע, ולתת ידע כזה טוב לציבור, ותמשיך במה שאתה עושה בעצם, תודה שהזמנת אותי.
אם אהבתם את התוכן, דרגו את הפודקאסט ובואו לקבל עוד ערך גם בקבוצה בפייסבוק שור פיננסי. נתראה בפרק הבא, תודה שהזנתם.